אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. ידענו שהרגע הזה יגיע ונצטרך להשלים את הטרילוגיה, אבל אני לא בטוח שחשבתם שנעשה את זה ככה. תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו בסרט מספר 18, זה לא להאמין שאנחנו בטופ 20. וואו, איזה מסע מדהים זה היה עד עכשיו, אני מקווה שתהנו מהמשך המסע, מהמשך הדרך, ואני מקווה שתסלחו לי על הפרק של היום, כי היום כמובן שאני מרמה, כי למה לא, זה הפורמט שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. אגב, למי שלא זוכר מה אנחנו עושים כאן, הנה חוקי הפורמט נמצאים ממש כאן, אם תלחצו פה תוכלו ללכת להבין מה בדיוק אנחנו עושים כאן בסדרה הזאת, ואני גם מסביר שמה שמדי פעם אני מרמה, ואני לוקח שני סרטים או אפילו טרילוגיה שלמה ומכניס אותם לתוך מקום אחד. עשיתי את זה בעבר, לדוגמה מקום 31, אפשר ללכת לראות אותו כאן, זה סרטון מאוד מאוד ארוך, אני מזהיר מראש, ואני אעשה את זה עוד בהמשך. למה? כמו שאמרתי, זה הפורמט שלי ואני אעשה מה שאני רוצה. ומכיוון שאתם כאן בערוץ שלי, בפורמט שלי, רואים את הסרטון הזה, אני שוב רוצה להודות לכם שאתם בכלל הגעתם לפה ואתם צופים ואתם נהנים כנראה, כי חלקכם אפילו נרשמים לערוץ. אז אם מישהו מכם ממש רוצה לעזור לסרטון הזה או לתוכן הזה, לערוץ הזה בכלל, לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב, תנו איזה לחיצה על הלייק, תנו איזה לחיצה על הסאבסקרייב, זה רק יעזור, אפשר גם ללחוץ על הפעמון, זה בכלל יהיה מדהים, ככה תדעו שכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. וכמובן, הסיבה לשמה התכנסנו היא התגובות. התגובות זה בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים לחפור אחד לשנייה על קולנוע, על הבחירות שלי, על הדברים שאני אומר, הדברים שאתם חושבים. אפשר לנהל שם דיונים שלמים וויכוחים שלמים, כל עוד זה ברוח טובה. היום, כאמור, אנחנו במקום 18. כמו שאתם יכולים להבין, בגדול, כל הרשימה הזאת היא רשימה של טעם אישי שלי, רשימה מאוד סובייקטיבית, שמתחשבת בעובדות האובייקטיביות על הסרטים האלה, שהם טובים יותר או טובים פחות, או לפחות מה אפשר להגיד עליהם. באופן טבעי, בגדול, ממקום 30 עד הסוף, זה הסרטים שפשוט גדלתי איתם. זה הסרטים שראיתי אין ספור פעמים כילד, כנער, שאני עדיין חוזר אליהם היום. חלק מהסרטים האלה, כמו לדוגמה, אחד מהסרטים שאנחנו נדבר עליו היום, זה סרטים שאני הולך לראות בקולנוע בכל פעם שאפשר. היום אנחנו מדברים על שני סרטים של הבמאי סטיבן ספילברג, ויש סיבה לרמאות הזאת. אם אתם זוכרים, כאן אפשר ללכת לראות את הסרטון שלי על מלחמת העולמות, הסרט המאוד מעורר מחלוקת ומאוד ה-underrated לדעתי של סטיבן ספילברג, בעיניי יצירת מופת מדהימה, ואני טוען שזה מלחמת העולמות הוא החלק השלישי בטרילוגיה הלא רשמית של סטיבן ספילברג, שנקראת לדעתי ספילברג וחייזרים. מקוריה, זוהי טרילוגיה שבסרטים האלה ספילברג משתמש בסיפור מסגרת של חייזרים שמבקרים או פולשים או whatever, חייזרים שמגיעים לכדור הארץ וקורה מה שקורה, ודרך העלילות האלה הוא בעצם מספר סיפור אחר, אישי יותר, מאוד אישי לפרקים, סרטים שמעידים יותר על עצמו כבן אדם מאשר על, אני יודע מה, אמריקה או whatever. זה לא היום השלישי, זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא פלישת חייזרים, מלחמות, טום קרוז מנצח את הרעים, או במקרים שלנו, זה לא מה שזה נראה על פני השטח. ספילברג חזר להתעסק עם חייזרים או ישויות בין-ממדיות. וואו. בסרטים אחרים שאנחנו לא נדבר עליהם היום, היום אנחנו מדברים על שני סרטים כאמור. הסרט הראשון בטרילוגיה, שהוא מפגשים מהסוג השלישי, מ-1977, שאגב, זה הבלורי הראשון שהיה לי אי פעם בימי חיי. אז הנה הוא כאן. ואנחנו מדברים על הסרט השני בטרילוגיה. איטי, חייזר מכוכב אחר, או חבר מכוכב אחר, איך שלא קראו לזה בישראל. איטי, מ-82. שתי יצירות מופת בלתי מעורערות של סטיבן ספילברג, שניים מהסרטים שהפכו אותו למי שהוא. אני כבר מראש אומר, הסרטון היום לא יהיה שעה, כמו הסרטון על היצ'קוק, אבל יש מצב שהוא יהיה קצת ארוך מהרגיל, כי זה באמת שניים מהסרטים הכי אהובים עליי בכל הזמנים. אני גם חושב שזה שניים מהסרטים הכי טובים שנעשו בכל הזמנים, ואני אפילו, שימו לב איך אני מפיל פה פצצה, אני עדיין חושב שזה הסרט הכי טוב של סטיבן ספילברג. מפגשים מהסוג השלישי הוא לא הסרט הכי מייצג של סטיבן ספילברג, הוא לא הסרט הכי שלם של סטיבן ספילברג, הוא לא הכי סטיבן ספילברג שאפשר, יש אחרים. זה בעיניי המאסטרפיס האולטימטיבי שלו, זה הסרט הכי אישי שלו, הסרט הכי מרשים שלו. ואם כבר התחלנו לדבר על מפגשים מהסוג השלישי, בואו נדבר על מפגשים מהסוג השלישי. בבלורי הזה יש פה כמה גרסאות, כי לסרט הזה יצאו כמה גרסאות. ספילברג, זאת אומרת, לוקאס למד את הקשקושים שלו מספילברג, שבעצם חזר למפגשים מהסוג השלישי מספר פעמים בקריירה שלו. פעם בשביל גרסת טלוויזיה, ואז בשביל גרסת DVD, ואז כשהוא הבין איזה טעות הוא עשה בגרסאות האלה, והוא הוציא דברים, והוא הוסיף דברים, הוא עזב הכל, הוא חזר לכוונות המקוריות שלו, הוא חזר לתסריט שהוא כתב. זה אחד הסרטים היחידים שסטיבן ספילברג כתב את התסריט, והוא גם לוקח פה קרדיט מלא. אז הוא חזר לתסריט שלו ולכוונות שלו, והוא יצר את הגרסה האולטימטיבית שנמצאת פה. אני חושב שיש פה שלוש גרסאות במארז הזה. שימו לב שאם אתם רואים את מפגשים מהסוג השלישי, תראו את ה-Ultimate Edition or whatever, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה. מפגשים מהסוג השלישי, חברים וחברות, זה באמת בעיניי הסרט הכי טוב של סטיבן ספילברג. שוב אני אומר, זה לא הכי מייצג, זה לא הכי סטיבן ספילברג שאפשר, זה לא הסרט הכי שלם שלו, זה אפילו לא הסרט הכי עמוק, מעניין, מרתק, מאתגר שלו. יש לו כל כך הרבה סרטים מאוד מאוד שונים, אבל כשאני צופה במפגשים מהסוג השלישי, אני פשוט מרגיש, קודם כל אני מתרגש ברמות שאין לתאר, אבל אני מרגיש את ההתרגשות הזאת מהעובדה שאני מקבל הצצה מאוד מאוד אינטימית לתוך הנפש של היוצר מצד אחד, ומצד שני אני מקבל שואוקייס מדהים של היכולות הוויזואליות, הנרטיביות, הטכניות, הקולנועיות שלו. מפגשים מהסוג השלישי הוא פשוט מפגן כוח מונומנטלי של במאי מאוד צעיר שחווה כבר כמה כישלונות בדרך, הצלחות מטורפות גם כמובן, זה אחרי מלטעות, הוא כבר נחשב לאחד הבמאים הגדולים או הפופולריים ביותר באמריקה, אבל הוא גם חווה כישלונות, היה לו את שוגרלנד אקספרס ודואל שאומנם היה סרט טלוויזיה מאוד מצליח, אבל כסרט קולנוע הוא לא באמת הצליח. ספילברג כבר התחיל להרגיש את חיצי הביקורת הארסיים, הכישלונות עוד לפניו, כלומר בנקודה הזאת בחיים שלו הוא עדיין לא ב-100% בטוח שהוא מלך העולם כמו שהוא היום. הוא עדיין רוצה מאוד להוכיח את עצמו כסטוריטלר, כקולנוען. הוא עדיין לא בוגר מספיק להתמודד עם ההיסטוריה האישית שלו. אם אתם זוכרים, עשיתי סרטון על הפייבלמנים, ואם בכלל ראיתם הפייבלמנים, אז אתם מקבלים הצצה להיסטוריה של ספילברג. בכל מקרה, הסרטון שלי נמצא כאן. כי בפייבלמנים ספילברג ממש פורס את כל הקלפים, ואנחנו גם מבינים בדיעבד שהגירושים של ההורים שלו לא היו כי אבא שלו עזב את הבית, אלא כאימא שלו כאילו עזבה את הבית. אז הוא עדיין בעצמו לא בשל להתמודד עם ההיסטוריה האישית שלו ועם איך הוא רוצה לגשת למקומות האלה בנפש שלו, וזו בדיוק הסיבה למה מפגשים מהסוג השלישי בעצם לא עוסק במה שבמשך שנים חשבנו שהוא עוסק בו. סיפור מאוד ידוע ומפורסם, ואתם יכולים למצוא את זה גם ביוטיוב, וזה באמת אחד הסיפורים היפים ביותר שאפשר לספר על סטיבן ספילברג. בתוכנית סטודיו המשחק של ג'יימס ליפטון, ליפטון מדבר עם ספילברג על מפגשים מסוג השלישי, כ-30 ומשהו שנה אחרי שהסרט נעשה, והוא אומר לספילברג, אבא שלך היה טכנאי מחשבים, ואימא שלך הייתה מוזיקאית ואומנית. והקשר בין בני האדם לחייזרים מתבצע במפגשים מהסוג השלישי דרך מוזיקה וטכנולוגיה. וספילברג מאוד מתרגש, כי הוא כאילו מבין שהסיקוונס, סיום הסופי של מפגשים מהסוג השלישי, כאילו בעצם עוסק בחיבור בין ההורים שלו, משהו קמה אליו כל החיים. וזה מאוד מרגש לראות גם היום את התגובה של ספילברג, שבאמת מחניק שם הדמעות, כי הוא כאילו לא הבין את זה עד היום בעצמו. אבל מה שמאוד מעניין במפגשים מהסוג השלישי זה שזה לא על ספילברג שרוצה לאחד את ההורים שלו. ולפני שנדבר על זה, למי שלא ראה, אז קודם כל ספוילרים עצומים, ראו הוזהרתם לשני הסרטים, ועל מה זה מפגשים מהסוג השלישי. אז כשמו כן הוא על חבורה של אנשים שחווים מפגשים עם חוצנים, כל דמות חובה את זה בצורה אחרת, והגיבור שבעצם מוביל את האלה קדימה הוא ריצ'רד דרייפוס, איש משפחה מהמעמד הבינוני, אפילו בינוני נמוך, בשום כלום ארצות הברית, שחווה מפגש מאוד מסעיר עם חייזרים, ומהרגע הזה הוא והדמויות האחרות מרגישים שמשהו קורה להם להגיע לאיזשהו מקום מסוים שהם לא מצליחים לפענח בדיוק מה זה המקום הזה, עד שהם כמובן מפענחים. ובתוך כל הדבר הזה יש לנו גם מדען צרפתי שמגלם לא אחר מאשר פרנסואה טריפו, הבמאי אולי אחד האותרים הגדולים של הקולנוע. טריפו משחק פה את המדען הצרפתי שמגויס על ידי האמריקאים בשביל להבין מה פשר כל ההופעות חייזרים האלה ככה פתאום ביום בהיר, וכל הדבר הזה מתנקז לכדי סיקוונס סיום של קרוב ל-40 ומשהו דקות שהוא פשוט אומנות לשמה. זה בגדול מפגשים מהסוג השלישי. אני בכוונה לא נכנס יותר מדי פרטי עלילה כדי לא לספיילר ולא להרוס לטובת מי שלא ראה, למרות שכבר אמרתי שיהיו פה ספוילרים. מפגשים מהסוג השלישי, בוא נתחיל גם מהדברים הברורים מאליו. ברמה הטכנית, ויזואלית, סאונד, מוזיקה, צילום, קומפוזיציות, מיזנסצנות, אנחנו מדברים על באמת על הסרט ספילברג אמיתי הראשון. כלומר, היה לנו את מלטאות, שהוא סרט מדהים, והיה לנו את שוגרלנד אקספרס, שהוא סרט נהדר, ואת דואל, שהוא סרט מדהים. כל הדברים האלה כבר הראו לנו שספילברג שולט בשפה הקולנועית ובאומנות של סיפור נרטיבי דרך ויז'ואלס, כבר הראו לנו שהוא one of a kind. זה התפוצץ במפגשים מהסוג השלישי. אני לא חושב שיש שוט אחד במפגשים מהסוג השלישי שהוא לא שוט מושלם. זה יכול להיות סתם שוט של דיאלוג בבית של ריצ'רד דרייפוס עם אשתו והילדים. בין אם זה שוט ריברס שוט בסצנה דיאלוג, או איזשהו לונג טייק, כי ספילברג מאוד אוהב שוטים ארוכים, בלי לחתוך אותם, שבהם הדמויות נכנסות לפריים, יוצאות מהפריים, מתקרבות למצלמה, הוא מאוד אוהב כאלה. אז יש גם מלא כאלה. זה יכול להיות השוטים מביקורי / התקפות החייזרים על הבית של האימא והילד הקטן, שזה כאילו בלתי נתפס כמה יפה זה ויזואלית. זה יכול להיות שוטים של התרחשויות שקורות ברחבי העולם, כמו ההודים שמצביעים למעלה, או הספינה הענקית שפתאום נוחתת במדבר, שצולם אגב עם ספינה בכזה גודל, כי ספילברג הוא כזה גאון ויזואלי. כל שוט בסרט הזה הוא מושלם. לא פחות ולא יותר. באמת שאני לא יכול כאילו לנסח את זה בצורה יותר פשטנית ופשוטה. ויזואלית, טכנית, זה סרט מושלם, זה טור דה פורס. וזה כאילו הסרט שבו ספילברג התפוצץ, התפוצץ על המסך ובא להראות לעולם, חברים, זה אני, ואני באמת, אני הדבר הבא. זה לא סתם תסריט שהוא כתב, וזה לא סתם סרט שהוא כל הזמן חזר אליו, כי הוא ניסה לפנש אותו ככל האפשר. לדעתי האישית, אני לא יודע, מעולם לא פגשתי אותו, אני לצערי לא חושב שאני אפגוש, אבל אם אי פעם הייתי יושב עם סטיבן ספילברג, אני די בטוח שיכולתי להוציא ממנו בשלב מסוים שזה הסרט שהוא הכי אוהב של עצמו. אני חושב שזה הסרט הכי אישי שלו, וזה לא רק הפריצה האולטימטיבית שלו, זה גם באמת הסרט היחיד, לפחות באותה תקופה, שבה הוא מדבר על עצמו. הוא לא מדבר על ההורים שלו, והוא לא מדבר על עצמו כילד במעין נוסטלגיה כמו באיטי שתכף נדבר עליו. מפגשים מהסוג השלישי בעצם מדבר על סטיבן ספילברג עצמו בנקודה הזאת של החיים שלו, שבה הוא יודע כבן אדם שהוא נועד למשהו גדול יותר, הוא נועד לגדולות, יש לו ייעוד שהוא הרגיש תמיד עמוק בלב, עמוק בפנים מאז שהוא היה קטן, והוא יודע שזה מה שהוא הולך לעשות, ויהי מה, ושום דבר לא יעצור אותו, בדיוק כמו ריצ'רד דרייפוס, שקורא לו הדבר הקסום הזה, כמו שקרא לספילברג בתור ילד, והוא יוצא להגשים את הייעוד שלו, והוא לא יעצור בשום דבר. מה שעוד מעניין זה מה שבעצם ריצ'רד דרייפוס עושה במהלך הסרט, זה לנטוש את המשפחה שלו. לא רק שהוא מפסיק להתייחס אליהם, והילדים שלו מתחילים לדאוג לו כי הם חושבים שהוא משוגע מרוב שהוא אובססיבי, שאגב זה קצת מהדהד באיזשהו מקום את אימא של ספילברג אחרי שרואים את הפייבלמנים, אז זה לא רק זה, זה לא רק שהוא מתרחק מהם ברמה הרגשית, הוא ליטרלי נוטש אותם. בסוף הסרט הוא עוזב את החיים שלו מאחור, הוא עולה לחללית של החייזרים, הוא הולך להגשים את הייעוד שלו בכל מחיר אפשרי, והוא למעשה אב נוטש. והוא הגיבור שלנו בסרט, הוא הבן אדם שאנחנו מזדהים איתו, וכשהוא עושה את זה, אנחנו איתו ב-100%. לך על זה, תעשה את זה, תגשים את עצמך. אנחנו כאילו שוכחים לחלוטין את כל ההשלכות. וזו בעצם הנקודה שספילברג נמצא בה בחיים שלו, בנקודה הזאת. הוא הולך קדימה, להגשים את עצמו, ויהי מה. הוא הולך להתפוצץ על העולם, ויהי מה. והוא כבר מתחיל לחשוב על מה יקרה כשהוא יהיה אב. ובעצם הוא שואל דרך הסרט הזה את עצמו, הוא שואל את עצמו, מה אני אעשה? איך אני בעצם אמור להתמודד עם הייעוד שלי? כי אני יודע שיהיה לזה מחיר. ועם המחיר הזה הוא מתמודד אגב בסרט השלישי בטרילוגיה במלחמת העולמות. ובאיזשהו מקום הוא גם קצת מתמודד איתו בסרט השני, אבל פחות. ולכן אני חושב שזה הסרט הכי אישי של ספילברג, ואם אנחנו בוחרים להתייחס לסיום של הסרט, כמו שג'יימס ליפטון הציע, שזה בעצם המפגש בין ההורים האמיתיים של ספילברג, המוזיקה והטכנולוגיה, אז ריצ'רד דרייפוס, שהוא ספילברג, נמצא בדיוק באמצע, והוא כאילו נמשך אל ההורים שלו. זאת, אני חייב להודות שזאת קריאה שקצת מסבכת את העניינים מבחינה פסיכולוגית, כי אבל באיזשהו מקום גם לא, כי הוא כאילו נמשך אל הייעוד שלו, שזה בסופו של דבר כאילו לעזוב את המשפחה, כמו שההורים שלו עשו, אז הם כאילו באים ביחד בשביל להראות לו את הדרך האמיתית, אבל הדרך האמיתית שלו יכולה להיות לעזוב את המשפחה שלו בצד. עכשיו בנקודה הזאת לספילברג עוד אין משפחה, הוא עוד לא נשוי, אין לו ילדים, זה לחלוטין שאלות שהוא שואל את עצמו דרך הדמות של ריצ'רד דרייפוס במפגשים מהסוג השלישי, ובהתחשב בביוגרפיה האישית של ספילברג כבן להורים גרושים וילד שחווה אנטישמיות וילד שלא מצא את עצמו בשום מקום, בשום מסגרת בעולם, וכל מה שהוא רצה זה לעשות קולנוע, כשלוקחים את כל הדברים האלה בחשבון, בעיקר אחרי שרואים הפייבלמנים ואת הדוקו הנהדר הספילברג אגב מלפני כמה שנים, כל הקריאה של מפגשים מהסוג השלישי הופכת להיות אחרת. זה כבר לא סרט סייפיי הרפתקאות על חייזרים טובי לב שבאים לבקר בכדור הארץ. וזה כבר לא סרט שמעלה באיזשהו מקום סוג של תמות פילוסופיות על טבע האדם וטבע של אובססיה והמיליטרליזם האנושי שלא מסוגל להקל פציפיסטיות כל כך יפה שבאה לכדור הארץ. כל הדברים האלה נמצאים בסרט והם שמה. וזה אפילו לא סרט, אגב, כמו שטריפו באיזשהו מקום, הנוכחות שלו גם באה להגיד לנו שזה סוג של סרט על קולנוע, על ויזואליה, על סטורי טלינג. בגלל זה הסרט כל כך מרשים גם ברמה הויזואלית. הנוכחות של טריפו בתור במאי קולנוע נערץ ומכובד שמשחק בסרט של במאי קולנוע שהופך להיות נערץ ומכובד, היא סוג של רמז שספילברג גם רוצה לדבר על המדיום בעצמו. ואני שוב מזכיר, המערכה האחרונה של הסרט היא כמעט 40 ומשהו דקות עם מינימום דיאלוגים, רק ויז'ואלס ואפקטים ומוזיקה והכל כל כך יפה ופיוטי. זה ממש ספילברג חוגג את המדיום. אבל מעבר לכל הדברים האלה, זה סרט מאוד אישי של סטיבן ספילברג שמנצל את הפלטפורמה בשביל לבחון את עצמו ולשאול את עצמו שאלות. ייתכן והוא אפילו לא היה מודע בזמן אמת לכמה אישי הסרט הזה באמת. יכול להיות שהוא באמת חשב ככה עמוק בפנים, בחיתות העצמי, שהוא כאילו עושה סרט על ההורים שלו. אבל כאמור, זה סרט בעצם על עצמו, וזה מרתק אותי כל פעם מחדש שאני צופה בסרט לגלות שמעבר לכל הדברים המדהימים של הסרט הזה, שוב, הצילום, המוזיקה, העריכה, הכל שם מדהים, מדהים, הכי טוב שאפשר, זה גם הסרט הכי אישי שלו. מה שמוביל אותנו לסרט השני בטרילוגיה, E.T. עכשיו, זו הגרסה האחרונה שיצאה, כי למי שזוכר, יש את E.T. שיצא ב-82, ואז מתישהו לקראת סוף ה-90s, ספילברג שחרר מחדש את E.T. ובעצם מחק את האקדחים ואת הרובים מהידיים של המבוגרים, החליף אותם בפנסים ומכשירי קשר, וגם הוסיף כמה שוטים ב-CGI, וזו גרסה שהתקבלה רע מאוד, וכעבור כמה שנים ספילברג הבין איזה שטות הוא עשה וחזר אחורה ושחרר את E.T. הגרסה האמיתית האולטימטיבית. זו גם הגרסה אגב שהוקרנה בקולנוע לפני כמה חודשים, והלכתי לראות אותו בקולנוע, וכמו בכל פעם שקורה לי שאני רואה את E.T. איבבתי כמו ילדה קטנה. עכשיו, אתם בטח חושבים שאני מגזים שאני אומר איבבתי כמו ילדה קטנה. לא, לא, חברים, אני איבבתי ואני מייבב בכל פעם שאני רואה את E.T. וזה כל כך מביך שכשהטריילר של E.T. הוקרן בקולנוע לפני סרט אחר שראיתי, התחלתי לבכות כבר בטריילר. איטי זה סרט שפשוט מפרק אותי ברמה הרגשית כל פעם מחדש. ומה שמדהים הוא שראיתי איטי כל כך הרבה פעמים, שאני מכיר אותו בעל פה כל כך טוב, שאני כל פעם מתחיל לבכות מוקדם יותר בסרט. כלומר, פעם הייתי בוכה רק בסוף הסרט, כשהייתי עוזב. ואז הייתי בוכה לקראת הסוף, במרדף. ואז הייתי בוכה בפעם הראשונה שהילדים עולים על האופניים, שהילד עולה על האופניים והייתי מרים אותו באוויר. עכשיו אני כבר מתחיל לבכות אפילו לפני זה. אני חושב שיגיע שלב שאני אתחיל לבכות באיטי עוד בכתוביות הפתיחה. באמת, כאילו, זה מביך כמה שהסרט הזה מפרק אותי ברמה הרגשית. ובצדק, תשמעו, זה סרט מאוד מאוד מרגש. לא יעזור כלום. אני באמת חושב שמי שלא מתרגש מאיטי, יש לו קצת בעיה רגשית. זאת אומרת, זה סרט שקשה מאוד לא להתרגש ממנו, כי ספילברג ניגש לסרט הזה ממקום, מצד אחד מאוד מניפולטיבי, הוא מפעיל פה מניפולציות רגשיות מאוד מאוד ברורות ומאוד אפקטיביות. זה בעצם אחד הסרטים שעוררו את זעם הביקורת העולמית על סטיבן ספילברג, מרוב שזה סרט מניפולטיבי. מצד שני, הוא עושה את זה מכוונות הכי טהורות שאפשר. הוא באמת רוצה לספר את הסיפור הזה מתוך העיניים של ילד, שכאמור, הסיפור הוא לא על ילד שפוגש חייזר והחייזר נהיה החבר הכי טוב שלו. זה לא כמו שספילברג תמיד רצה להגיד בהתבדחות, A story about a boy and his dog. זה לא זה. E.T. זה סרט על ילד שחווה גירושין של ההורים שלו. ו-simple as that. אבל יש יותר מזה. אני טוען ש-E.T. הוא בעצם לא רק ילד שחווה את הגירושין. זה הקריאה הראשונה. E.T. הוא סרט על התעוררות מינית. כלומר, E.T. הוא סרט שעוסק בגיל 10, 11, 12, אני לא זוכר מתי זה קרה לי, אולי אתם זוכרים מתי זה קרה לכם, בנים, אבל גילאי האזור ה-10, 11, 12 זה הגילאים שבהם אתה מגלה את עצמך ברמה המינית, באמת, וההורמונים מתחילים להשתולל, וההבנה של מה זה נישואים, מה זה גירושין, מה זה יחסי מין, מה זה הדבר הזה שנמצא פה למטה, שבכל פעם שהוא מתרגש ממש, הוא מוזרק אליו דם והוא מתרומם ומזדקר. היי, זה מה שקורה לאיטי בסרט. והי, איטי פתאום נוחת על הילד ומלמד אותו על אובדן וגורם לו להבין מה קרה בעצם בין ההורים שלו. היי, איטי הוא סרט על ילד שנכנס לפיובריטי. כן, איטי הוא ברמה השטחית ביותר סרט על הבולבול של ספילברג, הבולבול הנימול יש לציין, וברמה הקצת יותר רצינית, הוא סרט, בעיניי סרט ההתבגרות האולטימטיבי, כי הוא באמת מלמד ילד בגילאים הנכונים מה זה מיניות, מה זה אהבה, מה זה שבירתה של האהבה ופירוק התא המשפחתי והמחיר שזה גורם, וגם מה זה אובדן. וזה באמת כל הדברים האלה, את הדברים שאתה לומד בגילאים האלה, ואיטי הוא הביטוי הקולנועי המוחלט של הדבר הזה. איך הוא מבטא את זה בצורה מוחלטת? קודם כל בצורה ויזואלית, פחות במילים, יותר בוויז'ואל, מכורח העובדה של להוציא כמה שוטים שהם כאילו שוטים חיצוניים שמראים לנו את ההתרחשות בלונג שוט, עיקר רובו של איטי מצולם מגובה העיניים של ילד. Simple as that. כדי שאנחנו ניכנס לתוך העולם של הילדים על גבול הבכוח, ולפרקים אנחנו גם בפוינט אוף ויו של הילדים, או בפוינט אוף ויו של איטי. כשרואים את המורה, המנהל בבית הספר, הריסון פורד אגב, למי שלא יודע, לא רואים אותו. עד שרואים את הבאד גאי בסרט, את קיז, עובר רוב הסרט, כי אנחנו תמיד רואים אותו כמו שילד היה רואה אותו, ואנחנו מזהים אותו כמו שילד היה מזהה אותו, דרך צור המפתחות המאוד בולט שלו. אז איטי זה סרט שמכניס אותנו כמעט בכוח לפרספקטיבה ולנקודת המבט של הילדים, כדי שנזדהה איתם בצורה מוחלטת, כדי שנרגיש בצורה המוחלטת את הפחד וההתרגשות והפליאה והעצב ואפילו האימה והחרדות כשזה נראה שהייתי הולך למות, ואז כשהייתי חוזר לחיים, ואז כשהייתי עוזב אותנו סופית ומאלץ אותנו להבין שאנחנו כבר לא ילדים והילדות שלנו זה משהו שכבר לא יחזור. זה כל כך מרגש, חברים, אני כבר עכשיו הדמעות עולות לי. זה פשוט סרט שנוגע באמת לכולנו, כנראה במקומות, או לרובנו, במקומות הכי ילדותיים, הכי אישיים, הכי כואבים, כי מה יותר כואב מהרגע הזה שאתה מבין שאתה כבר לא ילד. וזה בדיוק איטי, על הרגע שאתה לא ילד. ויש אגב גם לא מעט ביקורות וניתוחים של איטי כסרט שבכלל עוסק בחוויה היהודית, על מה זה להיות יהודי באמריקה, או יהודי בכלל. יש לדעתי כמה מבקרים שאפילו, גם בישראל, שאפילו קוראים את הסרט בהיבט הקבליסטי בצורה כזאת או אחרת. אני מודה ומתוודא שאני פחות מתחבר לזה, אני לגמרי יכול להבין למה אפשר לקרוא את איטי בתור טקסט מאוד יהודי. זה לא שאני לא מסכים עם הקריאה של איטי כסרט עם תמות יהודיות, אני לגמרי חושב שזה שמה, אין ספק שיש פה תמות על קיום מצוות ואפילו הגירה, חוויית ההגירה של מהגר שמגיע מאירופה, אם אנחנו משווים את איטי למהגר יהודי שגם נראה שונה מכולם ולומד כמה מילים באנגלית עד שהוא רוצה בעצם לחזור הביתה, אפשר לנתח את איטי בתור החוויה היהודית של המהגר שמגיע לאמריקה לחלוטין. יותר מזה, אני חושב שגם אפשר לנתח את איטי כסרט נוצרי לכל דבר. למרות שספילברג תמיד היה צוחק שאמרו לו שאיטי זה סרט נוצרי, כי הוא תמיד אמר, אמא שלי יש לה מסעדה יהודית ב-LA, תארו לכם אם אני הייתי בא ואומר שעשיתי את הסרט הנוצרי הגדול ביותר של כל הזמנים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאיטי הוא גם סוג של ישו באיזשהו מקום. מגיע משום מקום, מחולל ניסים, מת, חוזר לחיים, זה סוג של ישו בצורה כזאת או אחרת, וכמובן מלמד את האנושות סביבו כמה לקחים על להיות בן אדם טוב יותר וכן הלאה וכן הלאה. ואפילו יותר מזה, הפוסטר של איטי מהדהד את הקפלה הסיקסטינית של מיכאל אנג'לו, כי האולפנים הבינו שיש פה סרט עם המון תמות נוצריות. אז זה לא שאני לא חושב שכל הדברים האלה נמצאים בסרט, הם לחלוטין נמצאים. אני פשוט לא חושב שהסרט הוא על זה. אני חושב שבעיקר הסרט הוא על אובדן התמימות וההתבגרות. אולי אני בוחר לראות את זה מהמקום המאוד מאוד אישי של סטיבן ספילברג, כי כאמור, מבחינתי, מפגשים מהסוג השלישי הוא הראשון, איטי הוא השני, ומלחמת העולמות הוא השלישי. זוהי הטרילוגיה הלא רשמית של ספילברג שבעצם עוסקת במובהק בו. היא לא עוסקת בדמויות שמייצגות אותו כילד, או מייצגות את עולם הילדים שכמהים להורים שלהם באופן כללי. זה סרט על עצמו במקום שהוא נמצא בחיים שלו. זה סרט על עצמו כילד. ומלחמת העולמות הוא סרט על עצמו כהורה, כבמאי. הוא כאילו חוזר לפה, הוא חוזר לייעוד שלו, לאישיות הפרטית שלו, ומתמודד עם ההשלכות של הבחירות שלו. בתוך כל מה שקורה במלחמת העולמות, כמו שהדמויות פה מתמודדות עם מה שקורה להם בתוך העלילה. כי העלילה זה בעצם רצף של התרחשויות שקורות אחת אחרי השנייה ומניעות את הדמויות שלנו קדימה. סיפור ותמה זה, על הדברים האלה באמת הסרט. ושני הסרטים האלה כאמור הם לחלוטין הסרטים האישיים ביותר של ספילברג על עצמו. עוד משהו לגבי איטי שראוי לציין, זה סרט שהתסריט שלו הוא תסריט, אם תשימו לב לפי, תלכו לפי חוקי התסריטאות הקלאסיים והספרים וכל החוקים שמלמדים אתכם בבתי הספר, איטי הוא לא תסריט כל כך טוב בכלל. זה סיפור שספילברג הגה, הוא פנה לבת הזוג של הריסון פורד בזמנו, מליסה מאתיסון, והציע לה לכתוב את הסרט, או יותר נכון, דרש ממנה לכתוב את הסרט. היא אכן כתבה אותו, אבל לא כל כך טוב. צר לי, זה סרט שיש לו המון בעיות תסריטאיות, ואני חושב שספילברג מודע לזה. ולא אכפת לו, בכלל לא אכפת לו. מה זה לא אכפת לו? הוא ניגש לסרט הזה בכזאת תנופה יצירתית, אישית מאוד, שזה פשוט מפעים לראות ומפעים להרגיש. ואחת העדויות שתומכות במה שאני אומר, זה המוזיקה, פס הקול של הסרט. זה הסרט היחידי שסטיבן ספילברג אי פעם ביים, שבו כל המוזיקה נכתבה לפני הצילומים, רק על סמך התסריט. וכשסטיבן ספילברג שמע לראשונה את הסקור שג'ון וויליאמס הלחין לו, הוא כמובן בכה מן הסתם והתרגש עד דמעות, והוא ערך את הסרט לפי המוזיקה ולא להפך. מי שלא יודע, כשעושים סרטים, ואגב גם אני עושה את זה ככה כל הזמן, כשעושים סרטים אז עורכים קודם כל את התמונה, לפעמים משתמשים במוזיקה זמנית, מה שנקרא temp score, זה מוזיקה קיימת מסרטים אחרים או שירים, או משהו שנותן לך את הקצב ושאתה מחפש לסצנה, מניחים את זה ולפי זה עורכים, אבל אז מעיפים את temp score ומביאים את המוזיקה האמיתית שנכתבת לנוכח הסרט שנערך כבר. ככה אמורים לערוך סרטים בעולם האמיתי. וסטיבן ספילברג כמובן יודע את זה, הוא יודע את זה הרבה יותר טוב ממני והרבה יותר טוב מכל הבמאים במדינת ישראל. ועם זאת, הוא לא עושה את זה ככה באיטי. באיטי הוא קיבל את הסקור המלא של ג'ון וויליאמס וערך את הסרט לפי הסקור. זו גם הסיבה שכשאתם רואים את איטי בפעם ה-200,000 כמוני, אתם פתאום שמים לב שזה לא רק התסריט של איטי, שהוא לא מאוזן עד הסוף ולא אפוי עד הסוף. הקצב של הסרט הוא מאוד לא שגרתי, זה סרט שלפרקים אפילו מרגיש כמו סרט אקספרימנטלי או סרט ארטהאוס, מרוב שהוא בעצם שובר את הנוסחאות ההוליוודיות הטיפוסיות. וזה בגלל שסטיבן ספילברג הלך פה נטו לרגש, לפי המוזיקה. יש אפילו איזושהי מהדורה של הפסקול שיצא מתישהו שכתוב ג'ון וויליאמס is E.T. באמת, כאילו, זה סרט שנטו עובד לפי הרגש של סטיבן ספילברג והרגש של ג'ון וויליאמס. הוא שם בצד נוסחאות, הוא שם בצד צילום קונבנציונלי ועריכה קונבנציונלית. זה סרט סופר אישי, סרט כאמור על גבול האומנותי, מאוד מאוד יוצא דופן. אי אפשר שלא לדבר על הופעות המשחק המהממות של הילדים באיטי, וכמובן גם במפגשים מהסוג השלישי. אני ממליץ בחום לחפש ביוטיוב את הסרטונים של האודישנים שספילברג עושה לאיטי. אפשר לראות שם את האודישן של הנרי תומאס. ובמקביל אני ממליץ גם לחפש את המאחורי הקלעים של מפגשים מהסוג השלישי, לראות איך ספילברג מביים את הילד. כי אם יש משהו שתמיד אפשר היה להגיד על ספילברג, זה שהוא לא רק במאי גאון יחיד בדורו, הוא אחד מבמאי הילדים הטובים ביותר בהיסטוריה. והדרך שלו לעשות מניפולציות רגשיות שלא מצלקות את הילדים ולהוציא מהם פרפורמנסים מדהימים, היא באמת יכולת נדירה. וכל פעם שרואים מחדש את איטי ומפגשים מהסוג השלישי, אני לפחות פשוט נפעם מהדרך שבה ספילברג מביים ילדים. בתור אחד שביים ילדים, אני אומר לכם שזה מאוד 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 קשה. עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לדבר עליה בהקשר של איטי ומפגשים מהסוג השלישי, היא הצילום. שני הסרטים האלה כאמור מתאפיינים בצילום פנומנלי, ממש שוטים מהממים, סצנות נהדרות, תאורה מדהימה, אקספרסיבית מצד אחד, נטורליסטית מצד שני. כאמור, ההתפוצצות הוויזואלית של ספילברג באמת בשיא כוחה. וזה מאוד מעניין, כי בנקודה הזאת של הקריירה ספילברג הוא עדיין לא הבמאי הכי גדול בעולם, והוא עדיין לא בחר לעצמו את השותף הקבוע שלו. היום ספילברג עובד כמעט באופן אקסקלוסיבי עם יאנוש קמינסקי, צלם שלחלוטין מבין מה ספילברג רוצה לעשות ומבין את הסטייל שלו, ואפשר לראות שמנקודה מסוימת בתחילת שנות ה-2000, הסרטים של ספילברג כבר מתחילים להיראות מאוד מאוד דומים ברמת התאורה והתנועות מצלמה והמיזן סצנות, כי יש לו צלם שלחלוטין נמצא איתו בסינק, ומצד שני ספילברג הוא פשוט הבמאי הכי גדול בעולם, אז אף אחד לא יגיד לו לא, והסטייל שלו כבר מאוד מאוד מובחן ובוגר. אבל בנקודה ההיא של הקריירה, באיטי ומפגשים מהסוג השלישי, ספילברג הוא עדיין במאי צעיר שרוצה להוכיח את עצמו ורוצה לכבוש את העולם, והוא עובד עם צלמים הרבה יותר מנוסים ממנו. והסינרגיה הזאת בין צלם מאוד מאוד מנוסה, שראה הרבה ומביא את הסטייל שלו לשולחן, ביחד עם הרצון של ספילברג והיכולת שלו לספר סיפור בכלים שרק הוא יודע איך לעשות, פשוט יוצר, הסינרגיה הזאת יוצרת פה משהו באמת מהמם ונדיר ביופיו. ולכן גם אני חושב ששני הסרטים האלה, איטי ומפגשים מהסוג השלישי, הם שניים מהסרטים הכי יפים של ספילברג. כי הוא באמת עבד עם צלמים שהם לא הבחירות הטבעיות שיסכימו לכל מה שהוא רוצה. והם כנראה נתנו לו פייט, והיה שם דיבייט מאוד מאוד מעניין, ומתוך התנגשות העולמות האלה, סוג של, יצאו תוצאות מאוד מאוד יפות. שוב, אני לא אומר שהסרטים האלה יפים יותר מהסרטים שהוא עושה היום, גם הסרטים שהוא עושה בשנים האחרונות הם מהממים ביופיים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהסרטים שהוא עושה משנות ה-2000 עד עכשיו, באמת מרגישים ותמיד נראים כמו מה שהיינו מצפים מסרט של ספילברג. לעומת בתחילת הקריירה, שהסרטים היו קצת שונים באופיים, וכל סרט היה הרפתקה חדשה, וממש אפשר להיכנס לסרטים האלה ולחשוב מה הוא יעשה הפעם, ואיך הוא יספר את הסיפור הפעם. הרבה מזה זה תודות לצילום. ואני גם מזכיר לכם שבפסטיבל קאן, מעוז האליטיזם התרבותי הקולנועי הצרפתי, הידה ידה ידה, נתנו לסטיבן ספילברג סטנדינג אוביישן של כמה דקות טובות, בקרוב ל-20 דקות של סטנדינג אוביישן, אם אני זוכר נכון, מרוב שהם היו בהלם מכמה שאיטי הוא סרט כל כך לא שגרתי בנוף ההוליוודי, של אז וגם של היום. אז אם זה לא היה ברור עד כה, מפגשים מהסוג השלישי ואיתי הם באמת, אני לא יודע להגיד מה טוב יותר מהם או את מי אני אוהב יותר, כי אני אתקן את עצמי. זה טוב יותר, זה מרגש יותר. להגיד לכם מה מנצח, אני לא יודע. מבחינתי שניהם ביחד נכנסים למקום ה-18 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, סטיבן ספילברג עוד יחזור בפורמט, אלה לא הסרטים האחרונים של ספילברג ברשימה. והסרטים האלה טובים יותר מהסרטים האחרים של ספילברג שנמצאים ברשימה קדימה למעלה יותר. פשוט הסרטים ההם זה סרטים שברמה האישית חשובים לי יותר. אז שני הסרטים האלה, אני אומר את זה אפרנט, הם טובים יותר, הם גם טובים יותר אגב ממלחמת העולמות, הם באמת סרטים מדהימים. הם הגיעו למקום ה-18 כי בסופו של דבר אנחנו עושים פה רשימה של 100 סרטים, ווואו כמה שזה קשה לבחור מי ייכנס לאן ולמה ואיך. ייתכן ובעוד שבוע אני אבוא ואגיד ששני הסרטים האלה צריכים בכלל להיות במקומות גבוהים יותר, ואיזה טעות עשיתי שהם נכנסו למקום 18, אבל כבר אמרתי בסרטון הזה שהם מקום 18 כל כך הרבה פעמים שאני כבר לא יכול להתחרט. אז חברים וחברות, למקרה וזה לא היה ברור, למקרה ולא ראיתם מעולם או שעבר המון זמן מאז שראיתם את מפגשים ואת איתי בפעם האחרונה, סרטים מדהימים, ברור שאתם צריכים לראות אותם עוד פעם. אם יוצא לכם אי פעם ללכת לקולנוע לראות אותם בהקרנות סינמטקים, או כמו ששחררו מחדש את איתי לפני כמה חודשים להקרנות מסחריות, אל תחשבו פעמיים, לכו תראו את הסרטים האלה בקולנוע, יצירות מופת. באמת, יצירות מופת, ועם כל מה שדיברתי עד עכשיו על הסרטים האלה, תאמינו לי שאם הייתי יכול, הייתי מדבר עוד ועוד ועוד, אבל אני באמת רוצה לשחרר אתכם, כי אתם רוצים לעשות לייק וסאבסקרייב לסרטון הזה, וללחוץ על הפעמון, וכבר יש לכם מלא תגובות לרשום, ואתם לא רוצים פספס, ואתם אולי רוצים לחזור אחורה, לראות הסרט על מלחמת העולמות, ואני לא יודע מה, אבל בקיצור, אני ממש מודה לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, ואני מודה לכם שאתם איתי בערוץ הזה ובאמת בפורמט הזה. ואם אתם נהנים, כמו שאמרנו, תנו לייק וסאבסקרייב וכל זה, אבל הכי חשוב, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.